נמצאים במצב מאוד מיוחד.
טוב, רק רגע, רגע.
כן.
הנה, עכשיו אני.
או, הנה רבי יהודה. אנחנו נמצאים במצב מאוד מיוחד, ואנחנו מנצלים את פלאי הטכנולוגיה כדי שנוכל לנהל שיעור שהוא בעצם דו-שיח, כך שאנחנו יכולים לדבר אחד עם השני, ולא סתם שאני נותן איזו הרצאה, כי זה לא הקטע. זה עקב המצב, וחשוב לדעת ולהבין שכמובן הפרשת שבוע, כמו שתמיד אנחנו אומרים, היא קשורה למצב. זאת אומרת, תמיד יש קשר בין מה שקורה. כמו שאתה עכשיו איתי רגע לפני 5 דקות דיברת איתי ואמרת, אז כן, תשמע, ברור שזה שסוגרים בתי כנסת, ברור לנו שיש כאן סימן משמיים. אבל למה? כי אנחנו כנראה לא מתקנים. זאת אומרת, שלב ראשון היה ככה, שלב שני ככה, שלב שלישי ככה. עכשיו, אם אנחנו לא נלמד את הלקח ולא נפיק לקחים ולא נתחיל לעבוד על לתקן את הדרכים שלנו, ועוד פעם, זו עוד נקודה חשובה, לא לחפש אשמים. אין כמה לחפש אשמים. זה כל אחד ואחד מאיתנו חלק מעם ישראל. זה בדיוק הרעיון. למה אנחנו יושבים לבד? כדי שנתחיל להבין. עכשיו, מה הבעיה שלנו? אז הנה פרשת שבוע שלנו. וידבר השם אל משה לאמור, צב את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה היא עולה על מוקדה, על המזבח כל הלילה עד הבוקר, ויש המזבח תוקד בו. אני חושב שזה אחד באמת הקטעים החזקים של הפרשה, כי הוא מדבר כאן על קורבן, שקודם כל אנחנו דיברנו על זה לא פעם בעבר, כשאנחנו רוצים למצוא חשיבות של דברים, ואני דיברתי על זה בבוקר בשתי דקות, החשיבות של דברים, אז אנחנו בודקים את זה לפי מה? לפי המעשה, לא לפי המחשבה. זאת אומרת, בן אדם חשב מחשבות, בסדר, נו, אז מה, הוא עשה משהו על זה? כל עוד שהוא לא עשה משהו, אז אנחנו לא מחשיבים את זה. זאת אומרת, מה יותר חשוב, המעשה או המחשבה? מה יותר חשוב?
אנחנו מדברים בדרך כלל על המעשה.
נכון, זאת אומרת, ההיגיון אומר, אם לא עשיתי, אז לא קרה כלום. המעשה הוא החשוב, אבל הנה אנחנו רואים דבר מוזר. יש לנו קורבנות. והקורבן הכי חשוב, אנחנו יכולים למדוד אותו לפי איזה חלק הולך לקדוש ברוך הוא, ואיזה חלק הולך לכהן או לבן אדם. והקורבן היחיד שעולה כולו לקדוש ברוך הוא, בלי אף בן אדם, זה בעצם קורבן העולה. קורבן החטאת הוא חלקו בן אדם, חלקו לקדוש ברוך הוא. וכאן נשאלת השאלה. לא רק זה, קורבן העולה, הוא פותח את כל הקורבנות כל בוקר, והוא מסיים אותם כל בוקר. זאת אומרת, יש לנו ככה, כל בוקר יש לנו, קודם כל, לפני כל הקורבנות האחרים, יש לנו את הקורבן של העולה. בסוף, קורבן עולה. בוקר וערב. וזה מה שאנחנו מדברים כאן כרגע. זאת תורת העולה, היא עולה על מוקדה למזבח כל הלילה עד הבוקר, ויש המזבח תוקד בו. זאת אומרת, היא אפילו, כל השאריות שנשארים, הם נשארים אפילו לכל הלילה. עכשיו, על מה בא קורבן העולה? אתם יודעים מה הוא בא? על מחשבה. קורבן העולה הוא קורבן על מחשבה. כן? דרך אגב, אנחנו נסתכל בפרשה, אנחנו נראה דבר מדהים. בן אדם מקריב קורבן, והוא חושב מחשבת, יש מה נשאר מחשבת פיגול. הוא חושב, נגיד, לאכול את הקורבן שלו בזמן שלו, או להקריב אותו שלו בזמן שלו, או לאכול אותו בחוץ. כל מחשבה כזאת פוגלת בקורבן, בצורה כזאת, מאוד מעניינת דרך אגב, שגם אם לבסוף הוא לא אכל מעבר לזמן, אבל הוא חשב לאכול, הקורבן פסול. זאת אומרת, לא עוזר לו שעובדתית במעשה, הוא אכל את הקורבן בזמן. הוא אמנם חשב, אני אוכל גם מחר את הקורבן. אבל במציאות, הוא לא אכל את הקורבן מחר. הוא אכל, סיים לאכול אותו היום. זאת אומרת, לכאורה, המעשה מוכיח שהקורבן בסדר. לא. התורה אומרת, מחשבת פיגול, פוסלת את הקורבן. אני לא חושב להתחיל לחפש את זה, אבל זה נמצא כאן, בוא נראה אם ייקח לי, אם אני אמצא את זה במהירות, שאנחנו מסתכלים כאן, עכשיו, איפה זה? הנה. רגע, כאן הוא מדבר על הנפש כדיגה. טוב, אני כרגע לא רואה את זה, אבל אם אני אראה את זה במהלך השיעור, אני אראה לכם את זה. זה מופיע בפרשה, שאנחנו רואים שבעצם, ברגע שבן אדם חושב מחשבה לא טובה על הקורבן, הוא פוסל את הקורבן. זאת אומרת שאנחנו רואים שלמרות שהמעשה לכאורה צריך לקבוע, בעצם במציאות, מה קובע? המחשבה. עכשיו, זה אנחנו מתחברים עכשיו חזרה עוד פעם לקורבן שאמרנו, קורבן התמיד, שגם הוא בעל מחשבה. בעוד שהקורבן שבא על מעשה, שזה חטאת, חטאתה, אתה מביא קורבן חטאת, שחלקו בן אדם, חלקו לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הוא פחות בדרגה מקורבן העולה. וכאן בעצם אנחנו רוצים להבין למה...
הקורבנות הם רובם פיזיות?
עוד פעם, זה, הקורבנות הם קורבנות פיזיים, אבל כמו שאמרנו, דיברנו על זה גם בשבוע שעבר, המשמעות היא פנימית. זאת אומרת, זה לא, באמת לא מעניין, אני אומר בציון, זה לא מעניין אותנו אם זה פיזי או לא. מה שמעניין אותו, מה אנחנו לומדים מזה? כי הרי היום לכאורה אנחנו לא מקריבים קורבנות. אז אין קורבנות היום? בוודאי שיש. עכשיו, מה זה הקורבנות של היום? דרך אגב, זה גם כותב הדבר תורה של השבוע. כן, איך?
לא, זה לא רק כסף.
תרומה.
לא רק זה, אפילו התפילה, אומרים תפילות במקור קורבנות. אומרים גם דרך אגב, לא רק זה, גם אומרים שמי שקורא ולומד את המעשה הקורבנות, כאילו הקריב. זאת אומרת, זאת תורת העולם, זה גם כתוב בפרשה. זאת אומרת, בעצם הכל, הקדוש ברוך הוא בא ואומר לך, אתה יודע מה, אתה לא יכול להקריב קורבן? בטח שאתה יכול. אבל אין בית מקדש, אין בעיה, תלמד. תקרא, אנשים מאוד מזלזלים בפרשת הקורבנות בבוקר שמופיעה. אם הם היו יודעים מה שאני כותב על זה השבוע בדבר תורה, מה שהזוהר הכתוב כותב על זה, שמי איך אומרים, לומד את הקורבנות, ומי שמדבר על הקורבנות, הוא בעצם משתיק את כל המהלכים הרעים. והמהלך רע בא ונהפך לטוב. זאת אומרת, עד כדי כך, זאת אומרת, זה יכול להביא אפילו את הגאולה, אפילו להציל אותנו עכשיו מהקורונה. העניין הזה של הפרשה שאנחנו לומדים כרגע של הקורבנות. זאת אומרת, זה לא המעשה עצמו, זה הלימוד. ועכשיו אנחנו מגיעים לדבר עוד יותר גדול, המחשבה. אני היום בבוקר הבאתי סיפור חמוד שהרב עובדיה יוסף מביא על איזה נהג של מערבל בטון. מי ששמע, ישמע, זה סיפור חמוד, זה הרב עובדיה יוסף, זכרונו לברכה, זכר צדיק לברכה. אז הוא מספר שהיה איזה גברתן אחד אלים, אתה יודע, הוא היה נהג של מערבל בטון, אתה יודע, נהג כזה גדול. הוא היה מחנה ליד הבית, חנייה שלו, קנה את החנייה מה שנקרא. אתה מבין, ברחוב, אוי ואבו אם מישהו היה מעיז להחנות את הרכב שלו שם. אוי ואבו מה היה עושה לו. יום אחד הוא חוזר הביתה, והוא רואה בחנייה שלו אוטו חדש עומד. הוא קיבל חום, מה זה עצבים? לקח את המרבל בטון, לקח אותו קדימה, נסע רוורס, פתח את הפתח שדה שמוציא את הבטון, מילא את האוטו החדש עם בטון מלמעלה עד למטה. עולה למעלה הביתה, מגיע, נכנס הביתה, רואה כל המשפחה. מזל טוב, יום, היום, יום הולדת. היום, ראית את האוטו חדש שקנינו לך בחנייה שלך? אומר הרב עובדיה יוסף זצ"ל, איזה אחבל, איזה אחבל, ככה הוא אומר, איזה אחבל. לך תראה מה עשה, את האוטו שלו כיסה במלט. עכשיו, עוד פעם, אבל זה מה שנקרא לעשות מעשים בלי מחשבה.
זה מה שהקדוש ברוך הוא מנסה ללמד אותנו בקורונה.
נכון, נכון.
אני אומר, זה דוגמה, מה שהקדוש ברוך הוא בורא, הוא מנסה ללמד אותנו בקורונה.
נכון.
תאהב אהבת אמת.
נכון.
תאהב אהבת אמת.
נכון, ואהבת לרעך כמוך.
זה מהלך של שנאה מה שהוא עשה עכשיו. שנאה אבל על מה? בסופו של דבר זה שנאה על עצמו.
נכון, נכון. זה גאווה. זה דברים שבאים מתוך נקודת מבט של אני ואין בלתי, האגו שלי, זה אגו טריפ. בקיצור, אנחנו רואים באמת כמה שמחשבה חשובה. כשאנחנו מסתכלים על המהות הזו של מחשבה, בואו נחשוב גם כשאנחנו עושים דברים בלי מחשבה. זה לא זה. יש עניין חשוב מאוד. עכשיו, מה הבעיה שלנו? וכאן הבעיה בעצם המרכזית בכל הדברים שאנחנו רגילים לעשות אותם כל הזמן. קורבן התמיד זה קורבן, אומר רשי במקום, והדבר של משה, צו את אהרון ואת בניו לאמור. אומר רשי, אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורות. אמר רבי שמעון, ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס. אז כמה לא כל כך מבינים איזה חסרון כיס יש כאן. אז יש כאלה שמפרשים, מה זה חסרון כיס? זה קורבן שכל יום מביאים אותו, פעמיים ביום, זאת אומרת, זה הקורבן, בוא נגיד, הכי פופולרי, שבעצם עולה הכי הרבה כסף. אז לכן, באים כאן לזרז את האדם לעשות את זה. אבל זה לא כל כך מסתדר גם, וגם צריך להבין, את מי הוא מזרז כאן? את אהרון הכהן. אהרון הכהן צריך זירוז. אלא שיש כאן בעצם הפנייה לכל אחד ואחד מאיתנו, שבעצם אהרון הכהן לוקח כאן, מביא כאן קורבן, שכל יום, דרך אגב, קורבן התמיד זה כל יום, כל השנה כולה. לא משנה איזה יום זה, יום כיפור, ראש השנה, שבת, חג, יום חול, שכל יום יש קורבן תמיד שפותח וקורבן תמיד שסוגר. זה קורבן העולה. ועל מה הוא בא אמרנו? על מחשבה. פשוט מדהים. עכשיו בוא נראה מה קורה. עכשיו, אם אנחנו מדברים עכשיו שהוא בא על מחשבה, ואנחנו מסתכלים ורואים את המשמעות של הדברים, ואנחנו מסתכלים מה בעצם קורה כאן. זאת תורת העולה, היא עולה על מוקדה, על המזבח, כל הלילה עד הבוקר, ואש המזבח תוקד בו. מה צריך להיות כתוב כאן? אש המזבח תוקד עליו, לא בו. האש לא דולקת בתוך המזבח, אלא מה מדובר על בו? בו באדם. זה שמביא את הקורבן. עכשיו תכתבו, קורבן שמביאים אותו כל יום, מה קורה? מתרגלים. ועושים את זה מצוות אנשים מלומדה. בכל כך הרבה דברים בחיים אנחנו עושים ככה. תראו גם היום, מה, אם אנחנו נמצאים במצב הזה, למה? כדי שניצא מהר, אנחנו רגילים ללכת לבית הכנסת, להתפלל, על איזה תפילה? דיברנו על זה. איזה תפילה אנחנו מתפללים? אתה רואה לפעמים אנשים מתפללים, הוא מתפלל, הוא אפילו לא שומע מה שהוא מדבר, לפעמים הוא אפילו לא שם לב למה שהוא אמר, כמו אוטומט הוא מתפלל. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה? לא. אז הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מהשגרה, קודם כל. עכשיו, פתאום אתה צריך להתפלל לבד, או שאתה מתפלל בבניין בחוץ, ופתאום אתה קולט את הערך של התפילה מנקודת מבט שונה לגמרי, שעד היום אתה לא חשבת עליה בכלל. פתאום הדברים נראים אחרת. וכאן בעצם אנחנו מסתכלים...
סליחה שאני עוצר, כן. יהודה, שמעתי את ערן, כן. ערן זהב, איזה כדורגלן שמרוויח הרבה כסף.
כן.
אתמול שמעתי, הוא חזר לסין, ודיברו על המיליארדים, המיליונים שלו. הוא אומר, היום לא שווה כלום, אני בדיוק כמו אחד אני. אין לי איפה להוציא את הכסף, אין לי איפה לבזבז את הכסף. אני תקוע בבית כמו אחד שמרוויח 4,000 שקל. כולם בעצם נהיו אותו דבר. אין הבדלים בין אף אחד.
נכון?
ככה
זה נראה. בצורה הזו.
כן.
אני אומר, בצורה הזאת של הקורונה, וזה הכל
מבורך. בצורה הזו, כן.
נכון. תראה, אנחנו...
זה כנראה משהו שהוא בא ללמד אותנו.
בוודאי שבא ללמד אותנו. אמרנו...
בא ללמד אותנו על התאחדות.
נכון. במיוחד, במיוחד בקטע הזה של...
שאנחנו נהיה מאוחדים.
כן. שנבין מה זה להיות לבד. שנבין...
שרועגים אחד לשני.
כן.
ושרועב אחד לשני.
נכון, בדיוק. זה העניין. שנצא מהאגו טריפ שלנו. ונתחיל לראות את השני, אז פתאום אנחנו כבר לא יכולים להתפלל בית הכנסת, כן, כי בית הכנסת זה כמו בית מקדש מעט, גם בית המקדש נחרב על מה? על שנאת חינם. ולכן, החיזוק, אחד החיזוקים שאנחנו צריכים, זה בדברים היומיומיים. אתה הולך ברחוב, עובר בן אדם, תגיד שלום, תחייך, אני לא אשכח לפני כמה שנים, בא אליי איזה בחור נחמד, הוא התחיל ללמוד קצת קבלה וזה, והוא אמר, הוא למד איזה משהו, ואומר, שהוא קיבל על עצמו, שהוא הולך ברחוב, כל יהודי שהוא רואה, הוא מחייך אליו, הוא אומר לו שלום בחיוך. הוא אומר, אתה לא תאמין איך אנשים מחייכים לך חזרה, פתאום מאירים להם העיניים, מאירים זה, אומר, תדע לך, הוא אומר, גם אצלי, הכל השתנה. אצלו, כל המצב שלי השתפר. כי איך אומרים, שאתה מחייך לעולם, העולם מחייך אליך. והנקודה היא לדעת ולהבין חייך לעולם, חייך לאחרים. אל תחיה רק אתה בעצמך. תחיה בשביל אחרים, תן לאחרים, תתרום. והנקודה הזאת היא בעצם באה ללמד אותנו כמה שאנחנו חשוב הביחד. אבל בשביל להיות ביחד אנחנו צריכים לאהוב אחד את השני ולראות את הדברים הטובים אצל השני. מאוד קל לראות את השלילי. וזה אנחנו עושים כל הזמן, רואים את השלילי. ואחת מהבעיות זה שאנחנו בעצם חיים מין רגילים, קמים, עושים, ממשיכים, ואנחנו לא לומדים לתקן. וזה מה שאומר כאן, לזרז אותנו. תדעו לכם שדווקא בדברים האלה היומיומיים, וכאן מדובר נגיד יכול להיות על תפילה, אבל כל דבר, זה כל הדרך חיים שלנו. אנחנו התרגלנו ואנחנו ממשיכים כאילו, ולא מתקנים כלום. עד שאנחנו לא נקבל איזה בומבה בראש, אנחנו לא נתקל שום דבר. ואז בא הקדוש ברוך הוא, הוא נותן לנו בומבה בראש. בואו תתחילו להתאפץ, תתחילו לשים לב, מה אתם עושים? לאן אתם הולכים? בשביל מה אתם חיים בעולם הזה? מה המטרה שלכם? וזו נקודה מאוד חשובה. והקטע הזה של ההתחדשות, של האש, האש של ההתלהבות, שהיא כל כך חסרה לנו לפעמים, אנחנו נכנסנו לאדישות כזאת, אדישות שהיא בעצם ממש ממש בניגוד, מה זה החטא העגל? דיברנו על זה לא פעם, מה זה חטא העגל היה? הרי בסך הכל חטאו 3,000 איש. אז מה אנחנו נענשים כל הזמן על זה? כבר שחטא העגל, החטא הגדול שם היה האדישות.
והוא עדיין נמצא, עד היום.
נכון, בדיוק, זה בדרך, על זה אנחנו מדברים. ומה הוא אומר לו כאן? האש הזאת אסור שתכבה. אש המזבח תוקד בו, זה תמיד, צריך. כל הלילה, ואש המזבח תוקד בו, ולבש הכהן מכנסי בד, וילבש עברים את הדשן, תאכל האש את העולה על המזבח, שפה זה ברסו, וחוץ 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 וחוץ, וכתוב עוד פעם, והאש המזבח תוקד בו, לא תכבה. אסור לה שתכבה. וזה נקודה מאוד חשובה שצריך להבין. אש, ואז הוא מוסיף עוד פעם ואומר, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. כמה פעמים אש, 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 דרך אגב אומרים שזה גם דרך, זה נגד התפילות, שזה שחרית מנחה וערבית, שבינם צריך להקפיד לעשות את זה בהתלהבות, כלומר שזה דברים שעושים אותם כל היום, כל יום, ובן אדם מתרגל, וזה הבעיה שמתרגלים, ואסור להתרגל, צריך את ההתלהבות הזאת הראשונית, וזה בעצם הרעיון של קורבן התמיד, ודרך אגב, נקודה מאוד מעניינת, שאנחנו לומדים לפני פסח, כשאנחנו מדברים על יציאת מצרים, אנחנו כל יום מזכירים יציאת מצרים, כמה פעמים ביום, דיברנו זה לא פעם ולא פעם, שמה אנחנו צריכים יום מיוחד, או לילה מיוחד לשבת פה ולספר על יציאת מצרים כל הלילה. הרי כל השנה אנחנו מזכירים יציאת מצרים.
איך?
ולמה? כי אנחנו מתרגלים. וברגע שאנחנו מתרגלים, זה הכל נהיה ממצוות אנשים מלומדה. טוב, אז אתה מזכיר יציאת מצרים. בסדר, אז מה? וזה בעצם העניין שאנחנו רואים בהגדה, שמדובר על הארבעה בנים. וגם מדובר על העניין של מתי בעצם עושים את ליל הסדר. כתוב, יכול מראש חודש, תלמוד לומר ביום ההוא. אי ביום ההוא, יכול מבוד יום, תלמוד לומר בעבור זה. לא אמרתי, אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים בפניך. זה הקטע שמתחיל והגעת לבנך. וזה בעצם העיקר של ליל הסדר. לפי ההסברו של החתם סופר זצ"ל, הוא בעצם, המטרה היא, שלא, העניין יציאת מצרים, שלא יהיה איזשהו סיפור היסטורי של מה שקרה פעם. זה עכשיו, עכשיו קורה. צריך להרגיש את היציאת מצרים. כדי להרגיש את זה, אנחנו צריכים לחיות את זה דרך דברים שקורים, דרך המרור, דרך המצה, ודווקא ביום הזה ספציפית, ולכאורה המבוגרים שבינינו הרי, סליחה, אנחנו מכירים את הקטע, מה זה כל כך חשוב? והחתם סופר כותב, לא כן אנחנו עבדיו הגדולים שאנו אומרים, אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו וכולו, שאנו משקיעים ומערבים ואומרים פעמיים בכל יום, ומייחדים שמו הגדול, וזה דווקא בגלל הסיבה שאנחנו כל יום עושים את זה, אנחנו עלולים להגיע לשגרה כזאת, שאנחנו לא חושבים על מה שאנחנו אומרים, ובעצם אנחנו פשוט בקולטים שיש בורא לעולם. אנחנו כל כך רגילים לעשות דברים. דרך אגב, אחת הנקודות המעניינות בעניין הזה של האיסור עכשיו לקיים עניינים, זה שאתה, בעצם גם אם אתה מחוסן מהמחלה, אתה יכול לקבל את הנגיף הזה ולהעביר אותו למישהו שלא מחוסן. אתה יכול להעביר את זה לאוכלוסייה שהיא פגיעה. ואז בעצם אתה כאילו, אני מה? אני לא אקבל את זה. אבל זה בדיוק העניין, החשש הזה, שאתה עלול לגרום למישהו אחר לחלות במחלה, והוא חס ושלום יקרה לו משהו, זה החשש הגדול שאתה צריך, זה מה שנקרא ואהבת לרעך כמוך. אתה לא דואג כאן רק לעצמך, אתה דואג לכולם. ולכן אתה צריך להתרחק ולעשות את המקסימום שיכולת כדי שלא להידבק במחלה הזאת, כדי שלא תגרום חס ושלום לאחרים שידבקו בזה.
אז איך אתה מסביר את זה, את כל התפיסה של החרדים שמתנהגים הפוך?
תראה, אנחנו אמרנו לא פעם ולא פעמיים שההסתכלות היא לא חיצונית אלא פנימית. זה שבן אדם נראה כמו חרדי ויש לו זקן גדול וכובע וחליפה, זה עוד לא עושה אותו צדיק. צדיק זה בן אדם שבא מתוך הפנימיות שלו, זה בדיוק העניין. זה שבן אדם חושב שהוא הולך בבוקר ובערב להתפלל.
ירון, אתה רוצה להצטרף? אתה רוצה להצטרף לשיעור? אוהב את השיעור. עכשיו התחלנו כבר. טוב, אז אני נדבר איתך אחר כך, עוד שיגמר השיעור. תצרף את ירון, החבר שלי, אבל הוא בבית חולים. בסדר.
טוב, אז מה איפה היינו? היינו ב...
עם החרדים שם.
כן, אז בואו, כאן צריך דעת להבין, כשאנחנו מדברים על חרדים, זה מצב פנימי. מי שחרד לדבר השם, אז הוא עושה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. וזה שאתה הולך ומתאסף בחבורות, אתה יודע שיש סכנה בריאותית, ודרך אגב גדולי הדור הזהירו על זה. הרי אתמול יצא הרב חיים קניבסקי ונתן הוראה לא לקיים יותר מניינים. דרך אגב, ההוראה הזאת היא רק לבני ברק. אני ביררתי את זה אצל הבן רב אריה קניבסקי. לברר, כי שמעתי את זה, אמרתי טוב, אז גמרנו עם עניינים בחוץ, עם הכל גמרנו. ואז הוא אמר שזה רק לבני ברק. שאלתי אותו אם ברעננה, למשל, אנחנו יכולים להתפלל במניין, אומר לי כן, כל עוד שממלאים אחרי ההוראות. עכשיו, מה קרה במגזר החרדי, נגיד, למה עשר בבני ברק? כי האנשים לא הקפידו על ההוראות. הם היו יותר מדי קרובים אחד לשני, לא עשרה התפללו, אלא הרבה יותר, ולכן הוא נתן הוראה חד משמעית, גמרנו, נגמר הסיפור, אין יותר מניינים בחוץ בכלל, כל אחד שיתפלל לבד. וזה רק מראה לך את האחריות שגדולי ישראל לוקחים על עצמם. תראה, הם פסקו שלא יהיה תפילות במניין. נקודה. איפה? במקומות שבהם מועדים לסכנה. ואנחנו ראינו מה שקרה. שיש שם פלג ששם פס על כל מה שאומרים. ולכן, בנקודה הזאת חשוב להבין שאני לא שומר רק על עצמי. זה רעיון כאן. תחשבו על זה. יש אוכלוסייה שזה לא נוגע לה בכלל. הצעירים ביניהם. או, בדיוק. זה בדיוק הרעיון, לדעת ולהבין שאני לא לבד בעולם הזה. אנחנו יושבים לבד כדי להגן בעצם על הכלל, על הביחד, כדי שנבין כמה שהביחד חשוב. שאתה פתאום לא יכול, שילדים לא יכולים לראות את הסבא והסבתא שלהם, וסבא וסבתא לא יכולים לראות את הנכדים שלהם. איזה הרגשה הזאת? שלא יכולים לחבק ולא יכולים לנשק. איזה הרגשה הזאת? אבל זה בדיוק הרעיון, שנדע ונבין כמה שחשוב הביחד. וכדי להבין את החשיבות, זה לפעמים צריך לקחת את זה מאיתנו. וזה מה שהקדוש ברוך הוא עושה, כדי ללמד אותנו. עכשיו, ליל הסדר בעצם בא גם להמחיש את הרעיון הזה של אש תמיד תוקד על המזבח. כי הרי, אתם זוכרים, אנחנו דיברנו תמיד, מדברים על זה, על הבנים, דיברה התורה. ובאה התורה ואומרת לנו, הבאה אגדה ואומרת לנו, ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. וזה, תשימו למה אומר, אפילו כולנו זקנים, כולנו חכמים, זאת אומרת, אל תגיד, שמה, אני יודע, מה אתה מספר לי? אני כבר עשיתי הרבה לילי סדר, ומה העניין כאן בכלל? אני יודע את הכל. מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. זאת אומרת, לא מדובר כאן על ילדים, לא מדובר כאן על טיפשים, גם החכמים הגדולים ביותר וגם הזקנים, כולם צריכים לספר ביציאת מצרים. וזה מביא אותנו, כנגד ארבעה בנים דיברה התורה. אחד חכם, אחד רשע ואחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול. ארבע בנים האלה שואלים גם ארבע קושיות. וכל, איך אומרים, כמו שאמרנו, כולנו חכמים, כל אמא יהודיה חושבת שהבן שלה הוא החכם, הוא הכי חכם. אנחנו היום נתייחס באמת לשאלה של הבן החכם. מה שואל הבן החכם? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? יש כאן קצת בעיה בשאלה הזאת, אנחנו מדברים על זה כל שנה מחדש, שכן אנחנו נסתכל ורואה בשאלת הרשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא, לא, מדגישה האגדה, ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. ולכאורה, סליחה, חכם אמר בדיוק אותו דבר. הוא גם תוציא את עצמו מהעיקר. מה הוא אמר? מה העבודה הזאת לכם? אז לכאורה זה מאוד דומה. וזה הפוך. זה החכם וזה הרשע. איך זה מסתדר? וכאן חשוב לדעת ולהבין את התשובה. איך אנחנו בעצם עונים לחכם? ואף אתה אמור לו כהלכות הפסח. מסבירים לו את הלכות הפסח, מה הולך כאן? את אותו בן רשע זורקים אותו, לא רוצים לדבר איתו. כרגע הודיעו לי שמורידים את ה-40 דקות לימיט של הפגישה. מעניין, ייעוץ ה...
כן.
טוב, כנראה...
קיבלתי פה איזו הודעה, לא...
כן, טוב, אני מקווה שיתנו לנו להמשיך את השיעור. בקיצור,
נחדש, לא?
מה?
כן.
לא, אין בסדר, אין לי... כרגע הם נותנים לנו כל לדבר, אבל אנחנו בואו, איך אומרים, ננסה קצת לקצר.
לא, שהוא ידע שזה 40 דקות.
כן, לא, אני חושב, זה לפי מה שאומרים, עוד נדע... כן, לא, אני יודע שזה 40 דקות. הבעיה היא שאנחנו פתחנו את זה כבר לפני, זה הבעיה. טוב, לא משנה.
אוקיי.
כן, בסדר, לא משנה. אנחנו אמרנו שלכאורה אנחנו מאוד מתפלים ש... כאשר החכם אומר, אשר ציווה השם אלוקינו אתכם, בדיוק דומה לרשע, ולא אנחנו עונים בצורה מכובדת, מספרים לו את הלכות הפסח, ואילו הרשע, אנחנו זורקים אותו. מה הולך כאן? וכאן צריך להבין את ההבדל. מה אומר, אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? מה הרשע אומר? מה המצוות החוקים אשר ציווה השם אלוקינו? זה לא האלוקים שלו, זה... זה מישהו אחר, מה העבודה הזאת לכם? זה בכלל לא מעניין אותך, הקדוש ברוך הוא לא בעניין כאן. אבל החכם אומר אלוקינו, זאת אומרת, הוא לא הוציא את עצמו מהכלל, הוא רק לא מבין למה אנחנו צריכים את הליל הסדר הזה. באמת, יש כאן דבר מדהים. הילד, בשבילו זה דבר חדש. בסדר, הוא עשה כמה לילי סדר, אבל עדיין זה חדש בשבילו, הוא רוצה ללמוד, אבל הוא מסתכל, אומר, אתם חכמים, אתם מבוגרים, אתם כבר עשיתם, מי יודע כמה לילי סדר עשיתם, אתם יודעים את כל הדברים. מה אתם צריכים את ליל הסדר? וכל הדברים המיוחדים האלה. וכאן בעצם הנקודה המעניינת. וזה דומה למצב, תשימו לב מה הוא אומר. זה עוד אומר לצו. הוא אומר, אשר ציווה השם. מה אמרנו פרשת שבוע? צו. דומה. מה אומר רשי בצו? זירוז לעכשיו ולדורות. דרך אגב, זה גם מעניין, לדורות. מה קשור לדורות, אבל זה בדיוק העניין, שזה מדבר אלינו היום. וזה מתחבר להגדה שאומר, ציווה אתכם. גם כאן כאילו יש זירוז לעכשיו ולדורות. מה הרעיון? אותו רעיון בדיוק. בדיוק כמו שקורבן התמיד. מקריבים אותו כל יום, פעמיים ביום, ומתרגלים ולא שמים לב, זה בדיוק כמו שקורה ליציאת מצרים. מזכירים כל יום. אבל זה באמת חודר אלינו? זה כמו אתם זוכרים, סיפרתי לכם את הסיפור עם אותו אחד שכואב לו הגרון, הוא בא לרופא.
זה שתראה
לתת לסדר. בדיוק. כמו אותו אחד שמגיע לרופא, והרופא אומר לו, כואב לו הגרון, נותן לו תבליות, קח את התבליות האלה, ואחרי שבוע הוא חוזר אליו, לא יכול לדבר בכלל. אמרתי, מה קרה? לקחת את התבליות? הוא אומר, בטח, מה זה? בלעתי כל יום. אמר, בלעת? תבליות של גרון לא בולעים, מוצצים. וזה בדיוק, גם אנחנו בולעים את התפילה, בולעים את המילים, בולעים את יציאת מצרים, לא מרגישים את זה בכלל. צריך למצות את זה, למצוץ, להרגיש. ולכן יש לנו לילה שלם שאנחנו יושבים. כי אנחנו מסתכלים, גם היום אנחנו מסתכלים על העולם, ואולי אנחנו עוד לא הפנמנו שיש בורא לעולם. לא, זה באיזה סיני אחד אכל, ובמקרה זה עבר, ופה ושם. חבר'ה, אין מקרה. זה הכל מה שם קורה. אין שום מקרה, זה הקדוש ברוך הוא נמצא מאחור, וזה ליל הסדר. זה בעצם המשמעות של צו לאותו קורבן תמיד, וזה הצו לכל אחד ואחד מאיתנו עכשיו להתעורר. וכשנגיע לליל הסדר, שנדע מה לענות, שנדע ונבין שבעצם יש בורא לעולם, ולכן חובה לספר ביציאת מצרים. התשובה המוזרה, מה אנחנו עונים לבן החכם? אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן. ולכאורה, איזה מין תשובה, סליחה על הביטוי, מטומטמת. מה זה קשור לשאלה שלו? הוא שואל אתכם, מה המצוות, מה העדות, החוקים השבטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם, ואתה אומר לו, אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן. אלא מה? השאלה שלו היא חכמה. הוא הרי בן חכם, הוא לומד תורה, הוא יודע, ואתה מלמד אותו את ההלכות והכל, אז הוא לא בא עכשיו ספציפית בליל הסדר, שואל על ההלכות שכל השנה הוא לומד. הוא שואל על הרעיון של ליל הסדר. ואז אתה מסביר לו, מסביר לו, מה הבעיה בזה שאנחנו מזכירים את זה כל יום, בזה שאנחנו יושבים שנים ואומרים? הבעיה היא שאנחנו מתרגלים. הבעיה היא שאנחנו נהיים אדישים. הבעיה היא שאנחנו לא כל כך שמים לב. ולכן, בא לנו לילה מיוחד, שבו אנחנו צריכים להכניס פנימה את הטעם של ליל הסדר. את הטעם של החידוש, את הטעם של ההתחדשות, את הטעם של האש תוקד בו. להחזיר חזרה את האש שלוקדת על המזבח, שתגבר בתוכנו. את אותה התלהבות מהקדוש ברוך, אותה התלהבות מהמצוות, את אותה התלהבות מהעשייה, אותה התלהבות מעצם מציאותו של בורא עולם. להבדעת ולהבין שהוא נמצא שם למעלה ושולט על כולם. וזה אנחנו עושים בליל הסדר. ואנחנו עושים את זה אחרי שעשינו את זה. מה זה אפיקומן? אפיקומן בארמית זה כינוח. ומה אומרים? אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן, זאת אומרת, לא אוכלים כינוח אחרי ליל הסדר.
לא משאירים.
זאת אומרת, אין כינוח. ברגע שאכלנו את האפיקומן, עכשיו, מה זה אפיקומן? אפיקומן זה כנגד קורבן הפסח. ומה הרעיון? הרעיון הוא שאנחנו, אחרי שאכלנו את קורבן הפסח, אחרי שאכלנו את המצה, את האפיקומן שמסמל את הקורבן, אנחנו מסיימים את הסדר. כדי להישאר עם הטעם של קורבן הפסח, עם הטעם של מה שקיבלנו מאותו לילה. אם נאכל עכשיו משהו מתוק, כאילו זה ישכיח את מה שהיה. ולכן חשוב, דווקא בקטע הזה, ישבנו ערב שלם, החדרנו לעצמנו ולילדינו שיש בורא לעולם, זה יציאת מצרים, בסיס ויסוד באמונה, ועוד נדבר על זה בעזרת השם בלי נדר. והרעיון, וזה בעצם, בתוך, אנחנו מגיעים בעצם, השאלה של החכם היא מאוד חכמה. כי הרי לכאורה, השאלה מאוד מטומטמת, טיפשית. חכם שואל, מה החוקים והמשפטים? באמת? זה מה שאתה שואל? מה המצוות? מה העדות? מה החוק? זה מה שאתה שואל? מה, אתה לא יודע? הרי אתה חכם. אבל זה לא מה שהוא שואל. הוא שואל, למה כאן בליל הסדר אתם יושבים על דבר שכל הזמן אומרים, שאלה מאוד חכמה. בשביל מה אתם צריכים את ליל הסדר? אני צריך, אני מבין, אבל אתם? למה אתם צריכים? אתם יודעים את הדברים האלה. ואז אנחנו עונים לו, אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן. נכון, אנחנו יודעים, אבל לצערנו הרב, מתרגלים. ולכן, אנחנו צריכים להישאר עם הטעם של פסח בפה, של הקורבן, כדי שאנחנו ניקח את הטעם הזה לתוך השנה, ולכן מפסיקים ולא אוכלים בדרך כלל, אחרי ארוחה טובה אוכלים כינוח, לא בליל הסדר. בליל הסדר אתה מסיים, גם אם אכלת כינוח, אתה מסיים את ליל הסדר עם האפיקומן. שנזכה באמת לקחת את הליל הסדר ובאמת, לקחת את הטעם, להכין אותו כמו שצריך, וגם אם אנחנו נהיה, איך אומרים, כל אחד ואחד בביתו, בבידוד, שנקווה, הלוואי בעזרת השם, מי יודע, אולי הדברים קצת ישתנו, אנחנו נבין את המשמעות הזאת, שמה שבעצם הקדוש ברוך הוא רוצה עכשיו, שאנחנו נפנים, ששום דבר לא רגיל, שום דבר לא מקרה, הכל מהשם קורה. הקדוש ברוך הוא בא להראות לנו, אני שולט בעולם, ואני יכול לעשות מה שאני רוצה. דבר שאתם לא רואים אותו, בא והפך את העולם. אם אנחנו נבין את זה, ואנחנו נפיק גם את הלקחים, שזה לא סתם קרה, זה קרה בגלל שאנחנו לצערנו הרב, יש הרבה שנאת חינם, ואנחנו התרגלנו, ואנחנו אדישים, אם אנחנו נצא מהאדישות,
הרבה מאוד.
כן, והאש תבער בתוכנו. איך? שנזכה באמת שהאש תבער בתוכנו.
זה הדבר המרכז.
נכון?
אנחנו נמצאים היום.
אז שנזכה באמת להגדיל את ואהבת לרחק כמוך, ואולי כמה שזה מצחיק שאנחנו משדרים, אנחנו כאילו מדברים מרחוק, אבל אולי זה הדרך כדי שנבין כמה שחשוב שאנחנו נמצאים, אבא שלי תמיד, זיכרונו לברכה, תמיד היה אומר, פקסים, טלקסים וכל מה שהיה אז, זה לא אותו דבר, טלפון, זה לא אותו דבר כמו לשבת מול הבן אדם ולדבר איתו. זה משהו אחר לגמרי. אז באמת שנזכה באמת לחזור למצב הרגיל ממש ממש במהרה.